אוקיי, אז אנחנו היינו באמצע פרק ג', כן, וראינו פה דבר נפלא, שבעצם כל אחד ואחד מהשלוש חלקים של הנפש מחולק לחבד ועמידס, כן, אמרנו הנשמה שבמוח והרוח והנפש גם כן מחולקת לחבד ולמידס, כן, וזה אמרנו איך יכול להיות חבד בנפש, הרי הנפש זה בדם, לכאורה זה החיות הפנימית, אז אמרנו שיש, שהאדם לא יודע שיש לו שלוש סוגים של מחשבות, כן? שלוש סוגים של מחשבה. זאת אומרת, יכול להיות מחשבה שהוא חושב, זה מגיע בכלל מאופן טבעי, כמו שאמרנו דוגמה, בנם שחושב שהוא צריך לאכול, ואז הוא עושה גם בינה בזה, זאת אומרת, הוא מתבונן, אם אני אלך למכולת, ואם אני, זה נקרא שהוא עושה בינה, על, אבל זה הכל, זה לא מחשבה שמגיעה מהנשמה, זה מחשבה שמגיעה מהנפש. אותו דבר. אבל רק אני רוצה לשים, אז מה אמרנו? שצריך לשים לב אז, שבעיקר מה שבלטניה מדבר, על איזה חלק הוא מדבר? מה הוא בא לדבר פה בפרק הזה? זאת אומרת, הרי כל מה שבלטניה בא להגיד זה, שצריכים להפעיל את החבד, כן? כאילו אתה משתמש עם החוכמה בין עבודה שלך, ועל ידי זה, זה מעורר את המידס, את האבו ואירו, כמו שאמרנו שהאבו ואירו זה כאילו שמות כלליים לכל המידות. כאילו גם גיא וגם כל המידס כלולים באבו ואירו. אז מה שצריך להבין זה שעיקר הנקודה של בלטניה היא על החבד של הנשמה. דוב, אתה באיחור. אז צריכים לעשות את זה 8:16 בשביל דור, חייבים לעשות את זה ב-8:16
עכשיו זה
נקלט,
כולנו יודעים
ש... אה, אוי, אתה רואה, אפילו כולם יודעים שאיחרת עכשיו
שיר כל לילה
שתי דקות זה בסדר אני
נסלח
לו, שתי דקות
כן אז אם, אני לא יודע מי היה פה פעם שעברה או לא אז דיברנו כאילו על השלוש חלקים של הנשמה שבכל אחד יש. אז מה שצריך להדגיש, שעיקר העיסוק של בלטניה, זאת אומרת, עיקר השיטה, אמרנו שעיקר השיטה של בלטניה זה כי קורא ולכה דובר מאויד בראש, בפיחו, בלבובכו, לעשוי סוי, זה בפועל. זאת אומרת, אז עיקר הנקודה היא, העבודה שלו זה להשקיע בחלק החבד של הנשמה. זאת אומרת, מחשבות שהן לא מחשבות שמגיעות סתם ככה, אלא מחשבות אלוקיות, מחשבות של התבוננות בגדלוס השם, כן? אז מחשבות שאתה מתבונן בגדלוס השם, כמה שהקדוש ברוך הוא גדול, וכמה איך שהוא מנהל את העולם, כמו שנראה בהמשך, שהוא נותן לנו דוגמאות על מה צריך להתבונן, זה מחשבות שמגיעים מחלק של הנשמה של, שנמצאת במוח. וזה עיקר העבודה מבחינת הבלטניה. לעבוד על החלק הזה, וזה יפעיל מה? זה יפעיל את המידס שבמוח, את האב ואירב שבמוח, ואחרי זה זה ישפיע גם כן על על החבד של של הרוח. זאת אומרת, מה זה, אמרנו, מה זה החבד של הרוח? אז הרוח הוא הכי מורכב, הכי קשה להבין אותו. בוא אמרנו דוגמה מהנפש, כן? מה זה חוכמה בינה ודעת של הנפש? אז אמרנו, מה זה חוכמה? חוכמה הבלטניה אמר, ונחזור את זה עוד הפעם, זה כאילו כשבן אדם יש לו רצון שיהיה לו בית, כן? אין לו, יש לו תוכנית שיהיה לו בית, כן? אבל הוא לא יודע בדיוק איפה יהיה הסלון, איפה יהיה המטבח, איפה יהיה כל הדברים. זה בינה, כן? לסדר את כל הדברים, איפה כל דבר נמצא, זה נקרא בינה. אבל מה נקרא התוכנית הראשונית, כמו אמרנו, הנקודה הראשונית, זה נקרא חוכמה. אז מה שמעניין הוא, שבנשמות האחרות, יש נשמה שבמוח ויש את שתר הנשמות. זה לא מתחיל ממחשבה. זאת אומרת, נגיד בן אדם רוצה לאכול, כן? אז איך זה מתחיל? זה מתחיל שבן אדם חושב, אני רוצה לאכול, ואז הוא מרגיש רצון לאכילה? אני שואל, סתם, בנפש, בנשמה שנמצאת בנפש. איך זה עובד? בן אדם חושב, אני רוצה לאכול, ואז בגלל שהוא מתבונן בזה שהוא רוצה לאכול, אז הוא מרגיש צורך לאכול, או שזה הפוך? הוא, יש לו קודם כל איזה צורך לאכול, וזה גורם לו לחשוב, מה אני אוכל היום? ואז הוא מתחיל לעשות כבר בינה, אני אוכל, זה, 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 אני אשים ככה, אני אשים ככה. איך זה עובד? זה עובד הפוך. זאת אומרת, האוטומטי בנפש, אמרנו, נכון, גם הנפש, שזה הדרגה הכי נמוכה של הנשמה, יש לה שני חלקים, החוכמה והמידס. אבל שמה זה מתחיל הפוך באופן אוטומטי. זאת אומרת, המידס מתחילים ראשונים. זאת אומרת, הרצון מתחיל ראשון. קודם כל, בן אדם צריך לאכול, יש לו רצון לזה, כן? ואז זה גורם לו, טוב, אז עכשיו אני צריך לחשוב עם ה... כמו שאמרנו, שגם הנפש יכולה לחשוב מחשבות פשוטות, מחשבות טבעיות של אכילה ושתייה וכל הענייני סכנה וכל הדברים האלה, זה גם הנפש יכולה לחשוב.
מה שקשור למידות שפעם, כאילו, איזה מידות שפעם,
כאילו? המידות באופן כללי זה הכוונה אהבה ואירה, זאת אומרת...
כן, אהבה ואירה, זה הכללים.
אז זה הכללים, למשל, בן אדם רוצה לאכול של אכילה, כן? אז זה כאילו מגיע הרצון לאכול הוא כאילו מאב, כאילו. מחסד,
אבל חסד ואחרים הם מתחת הכותרות של עירה ואהבה.
כן, זה הכותרות.
אהבה
ועירה זה כותרות, וכל השאר הם זה. אבל אני אומר, אם תשימו לב, שבחלקים האחרים זה מתחיל הפוך. זאת אומרת, גם ברוח זה אותו דבר. יש, ההרגשה הפנימית של אהבה ועירה, היא תמיד מתחילה הפוך. יש איזה, בן אדם מגיע לקבלת שבת, הוא מרגיש, בקבלת שבת הזאת, הוא כבר יש לו איזה הרגשה לפני זה של איזה משהו שמתגבש. אז פתאום זה פורץ, ואז יש לו אהבה ועירה גלויה. כן? אז הוא מרגיש את זה בצורה גלויה, אבל תמיד זה מתחיל הפוך. זאת אומרת, זה לא שאני יכול להפעיל על ידי חב"ד של רוח, כן? זה עובד הפוך. האופן היחיד שזה עובד בצורה הפוכה, זה החב"ד של המוח. החב"ד של המוח, זאת אומרת, הנשמה שחושבת דברים אלוקיים, כן? אז שמה, איך זה עובד? זה עובד שבן אדם מתיישב ללמוד, או כן, ולומד חוכמת אלוקים, או שמתבונן בעולם ורואה חוכמת אלוקים, אז זה משהו מעשי, פיזי, שהוא בן אדם עושה, זה לא משהו שמגיע אינסטינקטיבי. זאת אומרת, כן? אז הנקודה בחב"ד, עוד הפעם, כן, כמו שדיברנו, בחב"ד הוא אומר, תראה, הוויד חייבת להיות דבר שהוא לא מתחיל, עבודה תמיד צריך להיות, לא דבר שמתחיל באופן אוטומטי ומכריח אותך לחשוב, או מכריח אותך לאיזה. עבודה זה צריך להיות משהו שאתה הוא היוזם. אתה הוא היוזם הראשוני של זה. ולכן, רק בחוכמה שבנשמה, החוכמה בין עבודה, מה שההתבוננות בזה, זה דבר שבן אדם צריך ליזום את זה, הוא צריך להתבונן בפועל, זה לא דבר שיקרה מאליו. ומילא אומר, מה יקרה, לפי בלטניה, אם בן אדם יתבונן, בגדלוס השם וכל הדברים האלה, שזה משהו חיובי, זה יעורר את המידס, את האהבה ועירה שנמצאת במוח. זאת אומרת, אמרנו, יש מושג של אהבה ועירה במוח, בלי שהבן אדם מרגיש שזה התלהבות או משהו מיוחדת, כן? כמו הרמב״ם. יכול להיות שהרמב״ם גם היה לו, אבל כמו שבינינו מסתמן, הרמב״ם מצטייר. ואם אתה תצליח להפעיל את המידס גם של המוח, זה יגרום, כן? זה יגרום שהחוכמה בינה ודס שיש לך בנפש, הם לא יגיעו עכשיו סתם אינסטיק. זה יגיע אוטומטית מחמת, כי הנשמה נמצאת למעלה, מתחתיה יש רוח, מתחתיה יש נפש. ברגע שהנשמה מתעוררת, אז היא תעורר גם כן את אלה שמתחתיה. אז גם הנפש, גם הרוח מתעורר בצורה עצמאית מחמת ההתבוננות הזאת, וגם הנפש בעצמה.
זה הולך ישר, לא בהפוך. אם הוא מתחיל עם הנפש, עם הנשמה, אז זה הולך ישיר
עד הנפש.
למעלה למטה. אבל אם הוא לא הפעיל את החב"ד בנשמה, אז זה צריך להתחיל מלמטה ברוח ונפש.
זה יקרה לבד, וזה כאילו לא טוב.
זה יותר אינסטינקטיבי. אם הוא לא מתחיל עם הנשמה, הוא מתחיל מלמטה ברוח ונשמה, אז זה מתחיל מהאינסטינקטיבי.
זאת אומרת ש... יש פה עוד נקודה בוויכוח הכללי שדיברנו על קרלין וחב"ד, האם זה עובד מחמת הפוך, מהלמטה, מהמעשים, ואז עובר ללמעלה, או אם זה עובד מהחוכמה ללמטה, יש פה עוד ויכוח, עוד נקודה עמוקה בוויכוח. האם הראשית של העבודה היא תרותא דלעילא, זאת אומרת, כאילו דברים שאני צריך לעשות בכוח של עצמי, או שזה מגיע מ... סליחה, המילים הפוך, התכוונתי לאלה ממוח וזה, זאת אומרת, האם זה התערות, מה שנקרא בזוהר, התערות הדלסטה, או התארות את זה לעילה. זאת אומרת, האם זה אור שמגיע מלמעלה בלי שאני עושה שום דבר לזה, או שזה אור שמגיע, שזה מגיע מחמת המעשים שלי, כן? אז בעצם ביציאת מצרים, כמו שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, מה שהיה זה שהסדר היה שקודם כל היה, היהודים לא עשו כלום, זאת אומרת, זה היה, הקדוש ברוך הוא עורר אותם לזה, כן? זאת אומרת, זה היה כל התעוררות שמגיעה מלמעלה וכך כולל הסדר. אחרי זה, בספירת העומר, שזה תיקון המידות, אז הם עשו את העבודה. עכשיו השאלה אם זה, מה הדרך לעבודה התמידית? אז צד אחד אומר, תראה, אתה צריך להתחיל עם משהו האינסטינקטיבי שמגיע אליך. אתה מתחיל עם הדבר האינסטינקטיבי, אתה חייב את הקדוש ברוך הוא בהתחלה כדי להתחיל בכלל. כן? אז מילא אתה חייב את ה... נכון שאתה אומר, הנפש שלי דורשת דברים, זה דבר, או הרוח שלי רוצה דברים, זה דבר אינסטינקטיבי, אבל זה הראשית, זה ההתחלה של זה. לכן אתה, מה תתרכז? תתרכז בפעולות. פעולות שזה מגיע מחמת נפש הבהמית, וכמו שאמרנו, שכשיהודי עושה מצווה, אז זה לא רק משהו שהוא, זה גם הנפש רוצה את זה. זאת אומרת, אצל יהודי, הנפש הפשוטה שלה, יש לה רצון לעשות גם כן דברים טובים. כמו שהרמב״ם אומר, כן, אבא דירה לי דיבר על זה השבוע באחד הדרשות, כן? הוא דיבר על שיש דברים שזה בעצם ויש דברים שזה רק מסתיר, כן? שהוויכוח בין בלק לבין בילום לקדוש ברוך הוא כביכול, היה אם היהודים בעצם הם רוצים רע, או, אז זה בעצם גם הנפש הפשוטה של היהודי היא רוצה ללכת לעשות טוב, כמו שהרמב״ם אומר לגבי גט, שהרמב״ם אומר שקופים אותו, איך יכולים לקפות אותו לתת גט? כי בעצם הוא רוצה, רק יש לו מישהו שמפריע לו, כן? אז מילא, זה השיטה השנייה, והשיטה של חב"ד אומרת, אז עכשיו מה שאנחנו נראה, למה אני מדגיש את זה? כי עכשיו מה שאנחנו נראה בעצם, זה שהוא כל הזמן מדבר על חב"ד, איזה חב"ד? חב"ד של הנשמה, של המוח, זאת אומרת, תתבונן בגדלוס השם וזה. אבל כמו שאמרנו, זה רק החב"ד של הנשמה. יש עוד חב"ד, אבל הדרך איך מתחילים את כל ההשתלשלות, זה כאילו חב"ד של המוח, של הנשמה, מפעיל את המידות של הנשמה. אם עשית סט חב"ד ומידס בנשמה, זה יפעיל את החב"ד של הרוח, וזה יפעיל את המידס של הרוח. הפעלת את הרוח, את הקומה של הרוח, אז הרוח תפעיל את הנפש, והנפש, דרך אגב, אם אתם זוכרים, האור החיים שלמדנו לפני שבועיים, אני חושב שהיום היה היורצייט שלו, עדיין לפי רבינו תם היורצייט שלו אולי, אז הוא כאילו, הוא גם כן דיבר על זה, שכאילו, אבל הוא גם כן מדבר על זה שזה הולך בצורה הפוכה. זאת אומרת שהבן אדם צריך לקחת את הנפש, להפוך אותה לרוח, ואז את הרוח הוא הופך לנשמה, כן? אבל זה לא הוכחה לגבי איך עושים את זה, זה רק מה קורה בפועל, כן? הוא לא נכנס איך עושים. למעשה, לכן עכשיו מכאן ואילך אנחנו נראה איך הוא מסביר איך אתה מפעיל את החב"ד, והוא יסביר רק את החב"ד של הנשמה, לא חב"ד של רוח ולא חב"ד של נפש. חב"ד ששייך למחשבות הקדושות, המחשבות האלוקיות, המחשבות הגדולות, שזה מחשבות שמגיעות מחמת הנשמה. רציתי רק עוד נקודה להגיד, שהדבר הזה שיש שלושה סוגי מחשבות, זאת אומרת שבן אדם חושב, וכל פעם יכול להיות שהמחשבה מגיעה מצד, מהנפש, מהרוח או מהנשמה, זה יכול להסביר את המושג, אמרנו כבר בהקדמה, האם יש מושג כזה של דאס טויר, כן? שהבלתיים בעצמו באיגרת כותב שאין מושג, לא ראינו רק בנביאים, ראינו ששאלו וכולי, אבל לא... שלא שאלו את התנאים בענייני גשמיאס, בסדר, זה היה עוד ויכוח. אבל המושג של דאס טוירה, זה מושג יחסית מודרני באמת שמשתמשים איתו. אבל לפי הנקודה הזאת, יש פה עניין, זה לא קשור בבן אדם, אם בן אדם הצליח לברר איזה סוג מחשבות שלו מגיעים מהנשמה, ואיזה סוג מחשבות שלו מגיעים מהרוח, או איזה סוג מחשבות מגיעים מהנפש, אז הוא יכול לחוות לך דעה, בלי שיש לך חשש שאולי זה דעה של הנפש. זאת אומרת, בינם, אתה שואל אותו שאלה, אתה שואל רב שאלה. הוא נראה לך תשובה לפי מה שהוא חושב. עכשיו, אבל מי חושב? האם חושב, הנשמה חושבת, הנשמה שלא חושבת, או הרוח, או הנפש? אם זה מהנפש שלא חושבת, אז זה מסוכן, כי הנפש יש לה רצונות, גם כן, כמו שאמרנו, היא מעורבבת בטוב ורע. כן, הנפש מעורבבת טוב ורע, אז יכול להיות בינם, יש לו נגיעס. אז לך תדע, הוא נותן לך עצה, אבל יכול להיות שהעצה הזאת מגיעה מהנפש בכלל. נפש הבהמית, זה לא, לא עצה, לא עצה טובה. כן? אז הנקודה הזאת היא שאם מישהו מצליח לברר את שלושה חלקי המחשבות, זאת אומרת, אמרנו, שיש מחשבות שמגיעים מהנפש, ויש מחשבות שמגיעים מהרוח או מהנשמה, אז הוא יודע, למשל, אם הדעה שהוא אומר לך עכשיו, זה דעה שמגיעה מנשמה, אם זה דעה שמגיעה מנשמה, אז זה דעת אלוקות, כן? כי זה ממש רצון השם. לא, אני אומר, כאילו, המושג דעת תורה, זה לא שכיוון שאני למדתי גמרא, כיוון שלמדתי גמרא, אז אוטומטית כל המחשבות שלי הם יהיו מחשבות טובות. למה? ושתלוי איזה חלק. נגיד, הבן אדם למד תורה, כן? אז הנשמה שלו נהייתה גדולה מאוד, ויש לו הרבה, 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 הרבה שכל של תורה. אבל המחשבות שמגיעים מהנפש, אם הוא לא תיקן אותם, מה יעזור שהוא תמיד חכם גדול? כן? אם הוא לא תיקן את הנפש שלו, אז הרי יש מחשבות שגם מגיעים מהנפש. אז זה לא עוזר, זאת אומרת, זה כאילו, זה יכול להיות מקור למושג דעת תורה, וזה יכול להיות סתירה למושג לדעת תורה. כי המושג דעת תורה כאילו אומר, עצם זה שאני יודע הרבה תורה, נגיד, אני יודע את כל השס, יודע את כל התורה, זה עצמו גורם שהמחשבות שלי יכוונו לאמת. אבל השאלה היא מי החושב?
מה המטרה? שכל שלושתם שיהיו שווים?
לא שווים, אלא כולם מתוקנים.
אותו דף?
לא, מתוקנים.
מתוקנים. זאת אומרת, מתוקנים, זאת אומרת, כמו שאמרנו, שהנפש לאט לאט, כמו שדיברנו על זה, לא זוכר באחד השבועות, שהנפש הרי, כמו שאמרנו, יש לה טוב ורע, כן? אז אמרנו שצדיקים שתקנו את הנפש שלהם, אז בעצם הנפש מה היא רוצה? היא רוצה לולב ופיצה. לולב, פיצה. לולב, פיצה. זה הנפש, כן? הנפש של הבן אדם, מצד אחד רוצה, כיוון שזה קליפת נוגה, כמו שהוא אמר למעלה, היא רוצה גם פיצה וגם רוצה לולב ואתרוג. באותו מידה, אצל יהודי, זה לא שהוא צריך להחליט שהוא רוצה אתרוג, הוא רוצה אתרוג. הנפש שלו רוצה אתרוג. אז המלחמה הזאת היא בעייתית, למה? כי השאלה היא, למשל, גם בן אדם שרוצה אתרוג עכשיו, יכול להיות שמה שהוא רוצה אתרוג, שהוא רוצה אתרוג בתור פיצה. למה? כי הוא רוצה שיהיה לו אתרוג שכולם יסתכלו איזה יפה האתרוג שלו. או שהוא רוצה לעשות משהו בשביל גאווה, או בשביל כבוד, או בשביל... וכו' וכו'. זאת אומרת, כל דבר ודבר שאתה עושה, גם אם זה מצווה, וגם אם זה, גם אם זה פיצה, זה יכול להיות... או מהחלק הטוב או מהחלק הרע. אבל כשבן אדם מצליח לברר איך, לפי הבעל התניא, על ידי זה שהוא התבונן בחוכמות, והחוכמות האלה יפעילו את האהבה ויראה שבמוח, והם יפעילו את החוכמה בינה ודעת שנמצאים ברוח, שיפעילו את המידות שנמצאים ברוח, שיפעילו את החוכמה בינה ודעת שנמצאים בנפש. אז הנפש מתוקנת, נהיית מתוקנת, זאת אומרת, היא מתבררת, מתבררת לה, מה זה מחמת הרע ומה מחמת הטוב, זה א' כל, קודם כל שיהיה ברור, כן? קודם כל תברר, האם הרצון הזה הוא רצון באמת אמיתי, מחמת הרצון האלוקי, או שזה רצון כבוד או דברים אחרים שמסתתרים מאחרי זה, כן? זה מתברר, ולאט לאט זה גם מתקן, זאת אומרת, הצדיקים שעבדו על עצמם הרבה מאוד, אז גם כן הם כבר אין להם, זאת אומרת, הם מצליחים לברר את קליפת נוגה, אז למעשה גם הרצונות שלהם נשארים תמיד רצונות טובים.
אז זה לא אוטומטי שהתורה, מה שהתחלת לדבר עליו, שזה יורה ומתקן את הרוח ואת הנשמה.
כן.
צריך לעבוד על עצמו כדי שזה יקרה.
כן, כן, אבל העבודה, ברור שצריך לעבוד על עצמו, אבל העבודה, עיקר העבודה, זאת אומרת, עיקר העבודה לפי הבעל התניא, זה לא ללמוד הרבה שעות, זה גם, אבל לא... עיקר התיקון מגיע מעל ידי מחשבה, על ידי מחשבות אלוקיות. אם הבן אדם יחשוב הרבה פעמים מחשבות גדולות, כן? מחשבות אלוקיות, אז זה לאט לאט יפעיל את כל המערכת, ולאט לאט יתקן את כל המערכת, כן? כמובן שהוא גם צריך לעשות מעשים טובים, כן? מה?
אבל זה לא תלוי על עצמך, זה תלוי מן השמיים.
לא, זה תלוי בך. למה תלוי בך? הקדוש ברוך הוא ברא סיסטם, ברא מערכת כזאת, היא שמשפיעה אחד על השני.
מפעיל את המערכת.
אתה חושב מחשבות, זה עבודה, זה לא פשוט. זאת אומרת, ההתבוננות היא עבודה. זאת אומרת, צריכים לחשוב בדברים עמוקים, וצריכים להוציא כל פעם השגות חדשות, כן? זה לא, אי אפשר להישאר בפעם אחת. הוא יסביר איך מתבוננים וכולי.
כשהוא
ראה
את הפיצה, הוא יכול לרצות כמו אתמול.
כן, גם את הפיצה...
למה אני אוכל פיצה? כדי לעבודה קשה. איך שאני אוכל את זה,
כן, כן. ויש כמה דרגות. נגיד, אני יכול לאכול פיצה בגלל שיהיה לי כוח בעבודת השם, אני יכול לאכול את זה בדרגה יותר גבוהה, כיוון שאני רוצה לברר ניצוצות או המקובלים, לא משנה. כל דבר, יש מחשבות שהם זה, אבל הבעיה היא שהבן אדם מרמת עצמו. זאת אומרת, בן אדם שיבוא והוא רוצה לאכול, סתם ככה, שהוא רוצה לאכול, והוא חושב שהוא עכשיו, שהוא עושה את זה בשביל זה, אז זה הבעיה שהוא מרמז. זאת אומרת, הכל עדיין נשאר מעורבב, הכל נשאר מרופל. אז ההתחלה של הכל, אם אתה רוצה להתחיל לברר את הסיפור, לנקות את הסיפור, זה התבוננות בחוכמת אלוקים, שזה המחשבות, כשאתה חושב על הקדוש ברוך הוא, ואיך הוא ברא את העולם, ואיך הוא מנהיג את העולם, וזה לא דבר, זה עשרות עשרות של ספרים, כן? כמויות אדירות של ספרים נכתבו על הדבר הזה, כדי להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מנהיג את העולם, איך הוא ברא את העולם, מה התכלית של העולם, וכל הדברים האלה, כן? זה סוגיות שלמות. אנחנו רגילים היום שסוגיה זה רק בניגלה, אבל יש סוגיות עמוקות מאוד. הנה, למשל, באיזשהו שלב אנחנו נצטרך לדבר על זה, אני לא יודע איפה ניגע בזה. פה צילמתי, יש פה ספר פרדס רימוינים של הרמק, כן? אז יש לו משהו שנוגע הרבה, דיברנו על זה קצת למעלה, וזה נוגע הרבה, סוגיה שלמה, האם כשאנחנו מדברים על ספירות, כן? 10 ספירות, חוכמה, בינה, דת, מידות, כל הדברים האלה, האם זה הקדוש ברוך הוא, או שזה כאילו לא הקדוש ברוך הוא, כן? דיברנו על זה לגבי הוא וחוכמתו אחד. אז תראו, יש לו פה שער רביעי, זה נקרא שער עצמות וכלים, הוא מביא... אז ככה, יש לו 5 פרקים רק לבאר את 3 השיטות שיש. יש שיטת הריקנאטי, כן? ושיטת רבי יהודה חיית גם כן. ושיטת הרדבז, הרדבז המפורסם, לא הרדבז, הרדבז, שכתב, יש לו שוט הרדבז עם 1,000 תשובות שחי בזמן רבי יוסף, כן? אז הוא כתב ספר מוגן דוד על הכוונות של חבית אותיות, סוד חבית אותיות. אז שם הוא חולק על הריקנאטי בחריפות בנקודה הזאת. והרמק בעצמו אומר ששתיהם צודקים. הם מתווכחים, קושיות, מערכות שלמות של קושיות. כן, אז 3 שיטות יש.
השלישי
זה ששתיהם נכונים.
הרמק זה השלישי.
הרמק זה שלישי. וזה מה שהבלטני רמז בהגעה שם, אם אתם זוכרים, הוא כותב שם הרמב״ם כתב שהוא המדע והוא הידוע, והודו לחכמי הקבלה רק כלפי בחינה הזאת, לא כלפי בחינה הזאת. זה ההגעה שם, זה בעצם בנוי על הפרדס רבוינים הזה, שאומר שבעצם שתיהם צדקו, הוויכוח הגדול בין המקובלים, בין הריקנאטי והרב דוד זמרי ועוד, זה שתיהם צודקים, תלוי על מה מדברים, תלוי... אז כל זה סוגיות עצומות, כן? גם כן, זה בעזרת השם גם נראה את הלשם, איך שהוא מתייחס על רמחל ואיך שהוא... כן, זה סוגיות עצומות. זאת אומרת, יש עוד נושא שזה תולדה של הנושא הזה. האם כשאנחנו מדברים על ספירות ועולמות, זה הכל משל, זה הכל משל, ובעצם התרגום שאנחנו פה בשיעור בדרך כלל מסבירים את כל הדברים בצורה כמו יותר כמו נמשל. זאת אומרת, לא על העולמות כמו שיש עולמות וזה, כי אז זה נשאר, מה זה עושה לי? בעצם, כשאתה רוצה ללמוד למעשה, מה זה עוזר לך שיש 10 עולמות ו5 עולמות וכו'. אבל יש ויכוח האם זה באמת ככה בכלל. זאת אומרת, האם יש בכלל 4 עולמות, או שהכוונה היא שיש 4 אופנים איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. כן? אז זה ויכוח בין הרמח"ל, השאלה אם זה הפשט ברמח"ל. והלשם, הסבא של הרב אלישי, יש לו פה בחריפות עצומה נגד הרמח"ל, וכאילו נגד החסידים. נראה את זה בעזרת השם. אבל זה הכל סוגיות עמוקות, כן? אז כשבן אדם מתעסק בסוגיות האלה, אומר לך בלטניה, זה יפעילו את האהבה והירה שבמוח קודם. זאת אומרת, זה מובן. כי אם אתה בן אדם שמסתכל ככה, אז זה המבט שלו לעולם. ברגע שבן אדם שמסתכל ככה, אז יש לו כזה מבט על העולם. זאת אומרת, כשאתה רואה את העולם כמו שאתה רואה אותו, זה מה שאתה רואה. אתה רואה את עולם המעשה. אבל ברגע שאתה שוקע בסוגיות האלה, אז אתה מבין שבעצם זה עולם העשייה, אבל יש הרבה עולמות, אפילו פיזית, בעולם המעשי. אם בן אדם מתבונן על הגלקסיות לעומת העולם הזה, כן? אז כן? אם תראו לפעמים איזה סרט, איך נראה העולם מבחוץ, זה משנה את התודעה, זה כאילו פתאום אתה מבין שזה הכל, זה חלק ממערכת עצומה ואדירה, כן? אז המבט משתנה, זאת אומרת מי שהיה בחייל, אני בטוח שהמבט שלו ישתנה על העולם מאשר מי שלא היה, נכון? ושזה, הוא רואה, עכשיו יש לו, בתמונה שלו יש לו את העולם כפי איכשהו ביחס לדברים אחרים. אז ככל שאתה מתבונן יותר בזה ואתה מסתדרים לך ואתה מבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ואיך מסודרים העולמות, אז זה אהבה יבירה שבמוח, זאת אומרת אתה יודע לפני מי אתה עומד, זה יפה. אז עכשיו לכן אני אומר שאנחנו נתבונן, נראה שבפרקים הגדולים הוא מתרכז על החבד של הנשמה, זאת אומרת למרות שהוא אמר שבכל החלקים יש חבד, הוא מתרכז על החבד של הנשמה. אז נראה,
יש לו ביטוי, אותה תורה הוא אומר שכמו שאומרים מה גדלו מסך השם, גם כאילו אומרים מה חתנו מסך השם. הרעיון שגם בחלל זה משהו היום ונורא, וגם בפרטיות בתוך המולקיולים,
כן, כן.
אותו הדבר מה שאתה מסביר,
כן,
עכשיו,
כן. לא מתאר. נכון, זה נפלא, הרי גם כשאתה מתבונן בקטנות, זאת אומרת במולקולות ואיך מה המרכיבים של המים וכן, זה פשוט לא יאומן, זה מדהים, זה פשוט, אפילו הדברים הפשוטים, לא הדברים הכבדים, לא קוונטים או איינשטיין, כן? הדברים הפשוטים ביותר, איך נראה טיפת מים, המרכיב שלה והצורות שיש בקרח, שכולם צורות שוות, זה פשוט, זה לא, זה פשוט, ככל שאתה מתבונן ומכיר את זה יותר, כן? עכשיו, דרך אגב, זה גם כן מסביר, אצל הרמב״ם, פיזיקה, להכיר את הפיזיקה, זה מייסה מרקוב ומייסה בראשיס, כן? נכון? מייסה מרקוב ומייסה בראשיס, אז זה פילוסופיה ופיזיקה. נכון? מייסה מרקוב זה פילוסופיה, לפי הרמב״ם. מייסה בראשיס זה עכשיו, אז הרבה שנים זה היה סתירה. זאת אומרת, כשהרמב״ם אומר כזה דבר, איך זה מסתדר? מה זה? זה מייסה בראשיס, זה מייסה מרקוב. לא הבינו את זה. אבל ככל שהשנים עברו, והבינו א' כל מה זה הטבע, כן? איך הוא עובד, איך הוא בנוי, איך הפיזיקה עצמה בנויה, זה א' כל מסתדר מאוד טוב עם איך שהמקובלים העמידו את העולמות, כן? למשל, אתן לכם אפילו דוגמה שהיא לא מקובלת כל כך, אבל אתן דוגמה. יש תיאוריה, לא מוכחת בכלל, תיאוריה של נקראת אבולוציה, כן? אין לזה הוכחות מוכחות, אבולוציה, דרווין.
כן, זה שטויות, זה לא מיידים.
כן, לא בטוח, עדיין לא החליטו 100% שזה שטויות. יודעים שזה 100% שטויות? לא, לא יודע אם התפתחו את זה. אני אגיד לך למשל, זה רואים, יש דברים שבעיניים רואים שיש התפתחות. למשל, אליו, היו מקריבים על בבית המקדש, אליו. אין כזה דבר אליו היום. אליו בכבש היה שומן.
טייל פאט.
אליו, שזה החלק שהיו מקריבים לקורבן. עכשיו אין, תסתכל בכבשים. ראיתי שיש בספרד, יש עדיין איזה מין של כבשים שיש להם אליו. אבל זאת אומרת, מרוב ההתפתחות של הזמן, זאת אומרת, זה לא היה להם צורך בשומן הזה, אז כל הכבשים איבדו את השומן, אין להם את השומן הזה בזה. מה יעשו לקורבנות, לא יודע. אבל אין, מציאות שאין אליו לכבש היום. יש זנב, אבל אין שם שומן שזה. אני ראיתי. זה אבולוציה בקטן, זאת אומרת שרואים שמתאימים, שדברים מתאימים את עצמם למקום מסוים, ולכן הם משנים, על זה אני חושב שהוויכוח הוא לא גדול, זאת אומרת אולי יש כאלה שמתווכחים, אבל זה די מוכח שאם תשים ברווז במקום שאין לו מים, בסופו של דבר הוא לא יעוף, כן? זאת אומרת שיש התפתחות לפי הנסיבות של החיים. אז אני רק מביא את זה בתור דוגמה שהרב קוק אומר, בוא נגיד שזה נכון, אדרבה, יותר טוב. הרי כפי מה שמקובלנו מהמקובלים, הרי כל הבריאה הייתה בדרך של השתלשלות, אז הפוך, זה מתאים. זה מתאים להגיד שהבריאה תהיה בצורה שלא פרח. בבת אחת, כל העולם נברא מאפס, וגם הרמב"ן הוא רומז לזה, כאילו הרמב"ן אומר שהיה כוח איולי, ומכוח האיולי זה לא התפתח. הקדוש ברוך הוא יצר איזה כוח איולי, הרמב"ן אומר, ומזה זה נוצר אחר כך. הרעיון של התפתחות בבסיס שלו, אדרבה, התיאוריה הזאת יכולה להתאים, כן? עד היום הבנו לא ככה בפרשה של בראשיס, בסדר, זה כבר רב סעדיה גאון אומר באמונות ודעות. כל דבר שלמדנו עד היום, שהוא לא, לא כתוב מפורש, כאילו, אלא זה פרשנות. כל הפרשה שבראשית אנחנו לא מבינים שם שום דבר, אם יביאו לנו הוכחה מוחלטת שזה לא ככה, נצטרך לפרש את זה אחרת. כן? אפילו הרמב״ם אומר שאפילו על העניין אם העולם קדום או לא, אם היה לנו הוכחה מוחלטת שהעולם קדום, היינו מפרשים את הכל אחרת. כן? אבל זה הכל עניין, האם יש לך הוכחה לזה או לא. בסדר, אז נגיד, אתה אומר, זה לא מוכח כל הסיפור הזה בכלל של התפתחות. נכון? זה ויכוח גדול, לא. אבל אני אומר, דבר שיוכח ב-100%, אז אני אומר, מה שהרמב״ם אומר, שפיזיקה זה בעצם מייסה בראשיס, אז במשך שנים זה באמת היה מופרד, כי מה זה? זה סך הכל, איך העולם הפיזי שלנו בנוי. אבל לאט לאט, עם התפתחות של הקבולה, לפי, הבינו שבעצם כשאתה מדבר על העולם הפיזי, זה בעצם גם כן לא פיזי. זה גם כן לא פיזי, ויש חיבור, אז בקיצור, זה הכל חיבור בין אחד לשני, בין מה שאנחנו מדברים בעולמות העליונים ובספירות ובכל זה, לחיבור, כן? אז זה חלק מזה, כן? אז זה, אז כשאנחנו, אז בוא נראה, בוא נמשיך את הפרק. הוא ביור העניין, אתם רואים ביור העניין? ביור העניין כעניין, השכל שבנפש המשכלת. כן? כן, הנה, ממש בתחילת העמוד. הנה, ביור העניין, כעניין, השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, זאת אומרת, הכוח הראשוני שמייצר את החוכמה, כן? הוא נקרא חוכמה. כוח, מה? זאת אומרת, מה? זה כאילו, מה? אפס, כאילו, זה, אין לזה זה. וכשמוציא כוחו אל הפועל שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו לעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה מוזכה בשכלו, נקרא בינה. והם אב והם המולידות אהבת השם ויראתו ופחדו. וכמו שאמרנו, אהבה ויראה, אב והם, זאת אומרת, החוכמה זה האב, והבינה זה האם, כפי המשל, שהאב הוא רק הכוח הראשוני, והאם מפתחת את כל התשע חודשים, אז זה מפתח. כי השכל שבנפש המסל, שמתבונן, הוא מעמיק מאוד בגדולת השם. אז עכשיו הוא אומר לך, כאילו נותן לך כבר הוראות, על איזה כיוונים תחשוב, כן? תתבונן, באיזה נקודות תחשוב. אז הוא מביא, יש שלוש נקודות ראשיים, בוא נגיד, בהתבוננות האלוקית, במחשבות האלוקיות, יש שלושה דברים ראשיים של התבוננות. כן? ככה הוא מגדיר את זה. מה זה? ממה לכל אלמין, דבר ראשון. סובב כל אלמין, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, הקדוש ברוך הוא מסבב את כל העולם, וכולי קמי כלא יחושיב. זה הכל לשונות של הזוהר, בכמה מקומות נפרדים, זה לא לשון במקום אחד. וכולי קמי כלא יחושיב, הכוונה היא, והכל לא נחשב כלום אליו. יותר מוגדר, יותר נכון, כאילו אין כלום לגביו. כאילו אין כלום לגביו. כולי קמי כלא יחושיב. לגביו, כולי קמי. זאת אומרת, מהפוינט אוף יו של הקדוש ברוך הוא, כביכול, כלא יחושי, אין פה בכלל, אין מציאות בכלל.
היחסים.
מה?
היחסים.
לא, כלפי הקדוש ברוך הוא אין מציאות. כלפי הקדוש ברוך הוא אין מציאות, כלפינו יש מציאות. וזה מה שהתחלנו לדבר, זה הסוגיה העמוקה. כן? זה הסוגיה העמוקה שהתווכחו עליה המקובלים, כי אתה אומר, בעצם אתה אומר, שלוש דברים שהם בעצם סותרים אחד את השני. כי סובב כל אלמין זה אומר שהוא מבחוץ. כן? כשאני אומר שדבר סובב לדבר, זאת אומרת שהוא חיצוני אליו. הוא לא, אין לו שייכות פנימית אליו, אלא הוא חיצוני, הוא עומד ממולו. הוא עומד ממולו. כשאתה עומד דבר שהוא ממלא כל אלמין, זאת אומרת שהוא חלק ממנו. כמו הנשמה ממלא כל הגוף, זאת אומרת, זה חלק מהגוף, זה מערכת אחת. אז זה סתירה בעצם, כן? הקדוש ברוך הוא חיצוני לעולם, הוא פנימי לעולם. ועוד סתירה יותר מזה, אתה אומר, שבכלל אין עולם. כאילו, אתה אומר כך, הקדוש ברוך הוא, מחוץ לעולם. הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, אין עולם.
השלישי זה מתאר איפה הוא? השלישי שכתוב כלא קמי, כלא חושב.
לא.
זה לא מיקום.
שקלפה, לא.
השניים הראשונים, כאילו מיקום.
כביכול. כן, נסביר את זה עוד שנייה.
השלישי זה לא,
שאין עולם. זה כאילו, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא מסביב לעולם, הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, אין עולם.
איך זה שאין עולם?
אין עולם. כולה קמי, כלא חושב, אין כלום.
כאילו אין כלום.
כן. אז זה השאלה, מה זה כאילו? איפה זה הכאילו ואיפה זה לא הכאילו, כן? רק נגמור את הקטע ואז אנחנו נסביר עוד פעם את הנקודה הזאת. אז אם הוא מתבונן בשלושת החלקים האלה שעוד מעט נסביר אותם בקיצור, זה חוזר על עצמו, השלוש חלקים האלה חוזרים על עצמו במשך הפרקים עוד, אבל ניגע בהם, דיברנו על זה כבר. נולדה ונתעורה מידת עירת הרוממות, איפה? מוחו ומחשבתו. איפה מתעורר העירה הזה? במוחו ובמחשבתו. לירה ולהתבוצש מגדלותו התברך שאין לו סוף, ותחליט הוא פחד השם, או, הוא פחד השם בליבו. ושוב התלהב ליבו באהבה עזה כרשפי אש בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אין סוף ברוך הוא, והיא כלות הנפש כרסיב נחשפה וגם קלטה נפשי, שמה נפשי לאלוקים, כסיב צומה לכו נפשי. זאת אומרת, פה הוא אומר את התהליך הזה, זאת אומרת, הבן אדם יחשוב מחשבות גדולות, זה יעורר אצלו עירת הרוממות במוחו. עכשיו פה יש, זה מעניין, כי בדרך כלל איך עובד הסדר של העירה ואהבה?
עירת העונש.
זה עירת העונש, אהבה ועירת הרוממות. זאת אומרת, לפי השם סדורים המקובלים, עירת הרוממות היא מעל אהבה. מה יותר גבוה? עירת הרוממות או אהבה?
מה זה
עירת
הרוממות?
כאילו, עירת הרוממות, בפשטות, אני אגיד את זה במילים פשוטות. עירה פשוטה, זה שאתה ירא מהעונש מהקדוש ברוך הוא. אתה מפחד שיהיה לך גיהנום. אתה מפחד, או... עירת הרוממות זה שבן אדם הוא כל כך, איך הוא תרגם את זה? כאילו, אתה נמצא בבית של איזה אדמו"ר, אתה מרגיש, אתה לא יכול ללכת פה בצורה, כן?
מי אני?
כן, הכבוד זה משרה. עכשיו, בסולם זה נקרא כאילו שיש עירת העונש, אהבה, ואז עירת הרוממות. עכשיו, פה, אם תשים לב, מה שהוא אומר זה שעל ידי מחשבות גדולות, נולד במחשבתו ומוחו, זאת אומרת, זה לא עירה שמרגישים אותה, אלא זה עירה מחשבתית, כמו שדיברנו, עירת הרוממות. ואחרי זה הוא אומר, ופחד בליבו, ואהבה, וכו' וכו'. כן? אז זו שאלה. אתה מתחיל עם עירת הרוממות, שעירת הרוממות כאילו מתחילה, היא מעוררת את האהבה שהיא מתחת אליה. זה היה צריך להיות הפוך. קודם כל, בינה מתחיל עם עירה פשוטה. עירה פשוטה מעוררת אהבה, ואהבה מעוררת עירת הרוממות. אז זה הבלטני בעצמו. בספר ליקוט יותר על פרשת ויקרא, אז שם יש לו שם, סתם מעניין, יש לו כמה כאילו קטעים שבאים להסביר דברים בפרק ג' בתניא. ספר של בינוניים פרק ג' כתבתי, והוא שואל את זה כאילו על עצמו, שאיך יראת הרוממות, והוא קצת רומז למה שדיברנו למעלה, שכאילו גם לפי שיטתו צריכים איזה התחלה מלמעלה כדי שבן אדם יוכל לעשות משהו. מה אמרנו? הבן אדם עושה, עובד במחשבה, כן? אז לכאורה, על ידי המחשבה שלו צריך, היה צריך להיות, כמו שהוא אומר, לפי הסדר, עירת העונש, אהבה ועירה. אבל זה מתהפך, למה? כיוון שברגע שבן אדם עבד על עצמו, בעניין של החוכמה, הוא התבונן, עכשיו מגיע אליו איזה משהו, התערות מלעילה. כדי שהוא יוכל להמשיך את התהליך, הוא לא ממשיך לבד. כאילו גם הבלטני בעצמו מסכים, שזה לא הכל תלוי בכוחו, זאת אומרת, אני אעשה במכוח, אלא ברגע שאתה עשית את החלק הראשון, שזה העבודה של ההתבוננות, אז אתה מקבל אור מלמעלה שתוכל להמשיך את התהליך. ולכן, כיוון שהאור מגיע מלמעלה, אז הוא מגיע מהדרגה הגבוהה ולא מהדרגה הנמוכה. מגיע, בקיצור, מגיע לי, על ידי שאני עובד במחשבה, מגיע לי דרגה מלמעלה, שזה עירת הרוממות. זה לא שאני, לפי הסדר, זה לא היה אמור להגיע באמת, כי לפי הסדר, מחמת ההתבוננות, היה צריך להיות עירת העונש, ואז אהבה, כן? אבל מגיע לי משהו שהוא לא לפי מעשים שלי, כדי שאני אוכל להמשיך את התהליך, כן?
מתחיל למה שהוא אומר מקודם, שהוא מתחיל עם הנשמה, וזה...
כן, אבל...
זה אותו רעיון.
מתחיל מלמעלה,
בגדול. דברים הגדולים, החשובים, הנפלאים.
כן, אבל גם הוא אומר שצריכים פתאום איזה משהו שזה לא תלוי בו. גם... כמו שאמרנו שלפי השיטה השנייה זה מתחיל בצורה אינטנסיבית, לא יודע איך אומרים את המילה הזאת, כן, זה מתחיל אינטנסיבית, אז גם לפי שיטתו, אחרי שהבן אדם עבד וחשב, זה לא שזה עובד ישר אוטומטית, מפעיל עירה, אלא הוא יקבל דרגה יותר גבוהה מחמת ההתבוננות שלו, עירת העונש, וזה יעשה את כל התהליך, ואז זה עובר ללב, ואז הוא יהיה פחד השם בליבו, ושוב יתלהב בליבו באהבה עזה כי רשפש. כן, אז זה מה שאמרנו, שכשאתה גומר את השלב העליון, זאת אומרת, אתה מתבונן, ויש לך עירה מוחית, עירה מוחית זה סוג של השגה, כמו שאמרנו, אתה עומד לפני משהו שלא השגת עד היום. זה מעורר לך עירה בפועל, שתרגיש פחד בלב, פחד בלב, ואהבה עזר, אהבה עזר. רק היה שלב שירת הרוממות. בסדר, זה נושא קצת, זה פלפולי קצת. אבל זה הוא מדבר עם מי שרוצה בליקוט תורה פרשס ואיקרו. הוא מדבר על החלק הזה.
הלב הוא המקום של הרוח?
מה?
הלב הוא המקום של הרוח?
הלב הוא
המקום של הרוח? כן.
זהו, על מה?
זה הלב הוא המקום של הרוח?
כן. זה האדם העליון.
תכו לי שזה הולך...
יעקב בניסטר, יעקב מכם,
כן.
תגריבו לא שנוכח.
כן.
אז אתם צריכים להשיב עם הישראלית ולסבתא.
אני לא זכור לי שזה הולך על פסוק אחר. יכול להיות, יכול להיות שבאותו פר שיש לו שתי זה. אני יכול להסתכל עוד מעט, פה יש לקוט יותר למטה. אני יכול להסתכל עוד מעט על איזה פסוק הוא מביא את זה, אבל הוא כותב פורה שם. זה כאילו, התחילת הקטע זה על איזה פסוק, ואז הוא מביא משהו על טרומו. כן, תורים וטרומו, לא זוכר. אז הוא מתחיל, בספר של בינוי עם פרק ג' כתבנו, כשהוא מעמיק, הוא ניסוי רמיד עיר עשרוי ממוס, אז איך זה עיר עשרוי ממוס, איך קפצתי למיד עשרוי ממוס, כן? יש כמה דברים כאלה ש... יש גם בסוף הספר דרך אגב, כאילו באגרות שבסוף יש גם כן עוד דברים, לפעמים שהוא מסביר דברים בתוך התניא עצמו, זה. יפה, אז הקסיב צומו נפשי לאלוקים, הקסיב צומו לכל נפשי. עכשיו, מה זה כל הפסוקים האלה?
הלב הוא
המקביל
של
הרוח.
קלות הנפש,
קלות הנפש זה המדרגה העליונה.
מה?
האהבה. וקלות הנפש זה מהפסיק, מהפוסיק, כי זה סיב נרצפי וגם קלסה.
נפשי.
נפשי.
אבל למה הוא צריך להביא את זה?
זה קלות הנפש.
נכון. אבל למה הוא צריך להביא איזה שלוש פסוקים? הוא אומר, היא קלות הנפש, כי יחשיב נכסף וגם כל סון נפשי, ויחשיב צום נפשי ללויקים, יחשיב צום לכל נפשי, קומה לכל בסורי.
הוא מפרש שתיים
וחצי. הוא מפרש? נו, מה הוא מדבר? לא, אבל לפי מה שדיברנו עכשיו, זה מובן, נכון? הוא אומר איזה הסבר אחד, אבל אני חושב שזה יותר קשור לשלושת הנפשות, כן? זאת אומרת, הפסוק האחרון שהוא מביא, צומה לכו נפשי, קומה לכו בסורי. זאת אומרת, זה הנפש שקשורה לבשר. עכשיו, יש לך צומו נפשי לאלוקים, זה כאילו כנגד הרוח, נכספו וגם כל סון נפשי, זה כנגד הנשמה. כאילו, יש לו שלוש מקומות.
כתוב נפשי.
מה? כן, בסדר.
זה נפש.
כן, בסדר, לא תמיד, בתורה... בתורה כשכתוב נפש, אין את החלוקה שהמקובלים כבר קוראים לזה אחר כך נשמה. כן, אם מישהו יסתכל עכשיו, זה צריכים לדעת. כל פעם טרמינולוגיה, זה בעיה. אם אתה תיקח טרמינולוגיה של מקובלים, אחרי זה תנסה לפענח את זה לפענח את זה בתנך, זה לא תמיד עובד באותו זה, כי נפש זה משהו כללי.
אז זה איך אתה מפרש?
אז אני חושב, אני מציע הצעה, שיכול להיות שהוא מביא שלושה פסוקים, פסוק ראשון, נכספו וגם כל סון נפשי, זה מתחיל על הנפש האלוקית.
זה נשמה.
הנשמה הגדולה. וצומו נפשי לאלוקים, אלוקים זה מדרגה נמוכה יותר, כן? אז זה כנגד הרוח. כן? וכסיב, צום הלכו נפשי, קום הלכו בסורי, אז שם זה על הנפש שנמצאת בבשר, לכן ישבו את זה, קום הלכו בסורי, כנגד הזה. אז עכשיו, אבל מה זה ממה לכל עמים וסבב כל עמים וכולי כמי כאילו חושיב? כן? אז פה, יש פה כמה נקודות שאפשר להסביר את זה, אני אסביר קודם כל את הסבר לעניין הנהגה, כמו שאמרנו שיש משל ונמשל, אבל חוץ מזה יש גם כן עוד דברים. אמרנו, יש הנהגה שהקדוש ברוך הוא שהוא כאילו עומד מחוץ לעולם. זאת אומרת, זה הנהגה של בחירה. כאילו העולם הוא אפקר. בעצם, אם הקדוש ברוך הוא מחוץ לעולם, אז יוצא שהעולם מתנהל באופן עצמאי. כן? הפעולות שנמצאות בעולם, הן באופן עצמאי, הקדוש ברוך הוא משפיע עליהן מבחוץ, אבל הוא לא מנהל את זה באופן ישיר. זה נקרא באופן כללי סובב כל העלמין. ממה לכל העלמין? זה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולם, זאת אומרת שגם מה שנקרא ידיעה, כן? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, זאת אומרת שגם מה שמתנהל כאילו מבחירה, הוא בעצם מתנהל על ידי איזה אור אלוקי שנמצא פה בתוכו, בתוך האלוקות. עכשיו, זה סובב כל העלמין וממה לכל העלמין. עכשיו, מה אור יותר גדול? זה שהקדוש ברוך הוא מחוץ לעולם, או שזה שהקדוש ברוך הוא בתוך העולם? איזה אור הוא נקרא שפע יותר גדול? מה? תוך העולם?
כחסידוס. כחסידוס זה תוך העולם.
אז אבל עתה אני מדבר על זה גם כן בגרס התשובה בהמשך, זה הרבה מהמקובלים מדברים על זה גם באש קודש, באחד הפרשיות בשבועות האחרונים הוא גם כן מסביר את זה יפה. אומר, דבר שהוא מחוץ לעולם, אז זה אומר שאין כוח לעולם להכיל אותו, נכון? אור שהוא מחוץ לעולם, כאילו אין, הוא לא יכול להיכנס לתוך העולם, העולם מדי קטן כדי שהאור הזה ייכנס אליו. ואור שהוא נמצא בתוך העולם, זאת אומרת, זה אור שהעולם יכול להכיל אותו. אבל זה כאילו פרדוקס. כי האור של הבחירה הוא מחוץ לעולם, כן? אבל בעצם איך שהעולם מתנהל, הוא מתנהל על פי בחירה. והאור שהוא בעצם מנהיג את העולם, אז הקדוש ברוך הוא, כדי שהוא יגיע לעולם העשייה, צריך לצמצם את האור יותר. אור גדול לא יכול להיכנס לעולם העשייה כזה מקום נמוך. אז האור צריך להצטמצם, להיות אור עם חיות יותר קטנה, כדי שהעולם יתנהל. אבל, ולכן, כיוון שהאור היותר גדול הוא חיצונית לעולם, אז למה זה בעולם אנחנו רואים את ההנהגה של בחירה. כן? למרות שהוא חיצונית לעולם, אבל מה שולט? תשאל בן אדם, מה אני רואה בעולם? את האור של בחירה או את האור של ידיעה? זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא מסדר את העולם עד לפרטי פרטים, כן? ושכל הדברים נעשים, או ש... אנשים יש להם בחירה והקדוש ברוך הוא נותן רשות. מה שנראה לנו בעיניים, שזה עולם של בחירה, כן? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ככה זה נראה שהעולם מתנהל. כי כיוון שהבחינה הזאת היא כזאת בחינה גבוהה, שלא יכולה להצטמצם, האור הזה לא יכול להצטמצם עד לעולם ממש, כן? אז הוא חיצוני לעולם, אבל הוא אור יותר גדול. כן? אז כיוון שהוא אור יותר גדול, הוא מנהיג את העולם למעשה. והאור הקטן, שהוא יכל להצטמצם, הוא למעשה. הוא למעשה גורם כאילו על הבחירה, על המושג שאין בחירה. כן? אז זה באופן כללי הבחירה והידיעה. וזה נגיד למשל, תלית גדול זה כאילו אור של מקיף. כן? בשולחן אור כתוב, תלית קטן יהיה תחת בגדיו. נכון? תלית גדול שמים מעל הבגדים. זאת אומרת, תלית קטן זה כאילו חלק, שלא יראו את זה בחוץ. זאת אומרת, זה חלק פנימי. זה משהו שהוא פנימי. תלית גדול זה חיצוני, כן? אז תלית קטן נשארת תמיד על הבן אדם, כי זה ההנהגה שמנהיגה בסתר. בסתר, מתחת הבגדים יש ההנהגה כזאת. תלית גדול זה אור המקיף, אור שנמצא מבחוץ. אז נפגוש את זה, הוא מסביר את זה בעצמו יותר טוב. אבל זאת אומרת, יש לנו, כאילו, נכון, אמרנו זה סתירה, סובב כל העלמין, מלא כל העלמין, אבל... איך מיישבים את הסתירה? אני לא יודע. זאת אומרת, אני לא בא להסביר איך מיישבים את זה. זאת אומרת, רק יש, צריכים לדעת שזה פשוט שתי צורות של הנהגות. זה לא שאתה יכול להחליט, זה לא איזה לוגיקה שאתה יכול להחליט, זה ככה או ככה. לא, יש את שניהם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בשני צורות. בצורה של יש בחירה, ובצורה, זאת אומרת, סובב, אני חיצונית לעולם, בצורה שאני העולם, ואני פועל בעולם, אני עושה את מה שקורה בעולם. זה שתי הנהגות ששניהם קורות בו זמנית, פשוט יש הנהגות שהן ככה, איך יודעים? אז בזמן חז"ל ידעו, למשל, חטא העגל, לכאורה, זה בחירה, נכון? זה כאילו הגיע מהמושג של בחירה, אבל חז"ל אומרים לנו שהם היו מוכרחים בחטא הזה, הגמרא בעבודה זרה אומרת, שהם היו מוכרחים, הכריחו אותם, מה זה אומר? שהממה לכל עלמין דחף לתוכנית הזאת. דוד המלך שכתוב, כל האומר דוד... חוטו אינו אלו תוי. כל המקומות האלה, אז זה כאילו סתירה, תשובה, זה הממלא. אנחנו לא יכולים לדעת מה הבחירה, מה זה מגיע מהבחינה של, של, של ממלא, אבל זה שתי הנהגות.
מה אתה אומרים, בחירה, יש בחירה, כן? זה משפרח הממלא?
לא, שהוא בחוץ לעולם.
למה?
שהוא, אם הוא בתוך, הוא מבחוץ לעולם, זה סובב כל העולם, הוא מבחוץ לעולם, שהעולם יעשה כאילו מה שהוא רוצה.
זה לא בחירה, זה כן בחירה.
זה בחירה. בחירה זה אומר שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ומה שאתה עושה, אתה עושה ולא אני עושה. אני בחוץ. אני סובב כל העולם. עכשיו, אבל זה, אז עוד פעם אני מזהיר, שכשההסבר של סובב כל העולם ומה לכל עמין, זה, מה שאני הסברתי עכשיו זה הנמשל. זאת אומרת, כשאני רוצה לתת את זה נמשל להנהגה, שהקדוש ברוך הוא בעולם, אז זה ההסבר של סובב כל העולם מה לכל העולם. אבל יכול להיות, אבל יכול להיות שיש גם אור במציאות כזאת, שהוא סובב לעולם ובתוך העולם. זאת אומרת, האם זה גם כן חוץ מזה, זה איזה בחינה של בריאה שקיימת? אז זה אמרנו, זה הוויכוח הגדול. כל פעם כשמדברים על מושגים, הרמח"ל, הדרך שלו היא שכל דבר שאתה, אתה אומר סובב כל העלמין, זה לא הכוונה שיש, אז המקובלים הספרדים, כן, מבינים, יש בריאה כזאת של אור שמסובב את העולם. והרמח"ל אומר, לא, זה לא הכוונה היא שיש בריאה, אלא זה משל, נתנו לך משל להבין, זה קוד, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה של זה. עכשיו, האם זה דעת הרמח"ל? לא בטוח בכלל. לא, יש, הרמח"ל פשוט הוא לא במקום אחד. יש קלח פתחי חוכמה, וזה לא כזה בטוח. זאת אומרת, הלשם הבין שככה הרמח"ל, זה השיטת הרמח"ל. זה ברור שהוא נוטה לזה כל הזמן, כן? כל דבר הוא אוהב לפרש לפי ההנהגה. אבל האם הוא אחז שזה רק ככה או לא, לא בטוח בכלל, בפרט שרמח"ל אסרו עליו. רמח"ל, כשהגיע לאמסטרדם, אסרו עליו להוציא ספרים בקבולה, כי לפני זה הוציא ספרים בקבולה, הוא כתב זוהר אפילו. זוהר, שהיה לו מגיד שכתב לו זוהר, ואז אחרי שאסרו עליו את הקבולה, אז הוא כתב את הספר דאס טוונס. הוא כתב את הספר דאס טוונס. טוב, אז אנחנו נעצור פה מהצימון. זאת אומרת שיש שלוש חלקים של הצימון, אז נמשיך בזאת לשם פעם. אבא עכשיו יגיד, אבא יגיד כמה מילים. רק רגע, אבא. איפה הוא פה?
טוב, אני מקריא קטע. אחד שמרצה בבתי אבות, אי שם בארצות הברית, אולי אתם אגיד את הפרטים, אולי תדעו מה מדובר פה. יש שם אנשים זקנים. זאת אומרת, כולם יהודים, אומנם הם לא למדו חסידות, ולא למדו בישיבות מהסוג שלנו, הסוג אחר, לא משנה, אבל יהודים דתיים. יש כאלו שם אנשים עשירים מופלגים שיבדו את הכסף שלהם. יש כאלו שהתחילו עם וואן פני, עם השנים נתעשרו עושר גבוה. יש כאלו שהיו עשירים בהתחלה ונשארו עשירים. הם יושבים פעם אחת לשבועיים, נשארו חסידי נדבב באנגלית רעותה ומתגלגלת. מה זה רעותה ומתגלגלת? מה זה מתגלגלת? זורמת.
זורמת.
טוב, באותו עכשיו פה יש את השאלה כזאת. המרצה התחיל לדבר אתם לחסידות. אמר להם שכל מה כל הבריאה שלפעמים, כל מה שאנחנו רואים זה מחזה עיניים. המציאות אינה מציאות, הקיום אינו קיום, הכל בטל ומבוטל, אחדותו יתברך, עכשיו מלבדו אין דבר. זה נקרא לפי חב"ד הכל אלוקות, נכון? זה כמו שבעל התניא אמר, שאני רואה, אתם רואים, אתה רואה שולחן, אני רואה את האין סוף האלוקי שמחיה אותו. זה הכל, זה הכל...
דרך אגב, כל פעם שאתה אומר שיעור, זה קשור לפרק שאנחנו לומדים. כל פעם. זה ממש, כולי כמה כאלה חושב, כן.
הכל לא חשוב. טוב, אז מה עכשיו, היה שם אחד זקן אחד, שמה שקפץ, אמר, תשמע, אני מבין דבריך, שהחסיד הוא מלמד אותם שאנחנו בתוך בועה אחת של שקר, כל הבתים, הישגים, חשבונות בנק, הכל שטויות הרי, מה זה, כל רוחניות, אז מה הכל שטויות? הכל רמות אחת גדולה, תסביר לי איך יכול להיות שכל העולם כמעט מסתובב, נמצא שנים בשקר מוחלט. כמובן הוא כמובן השתהל עד שהוא יצריך לדבר. אבל איזה יכול להיות, אחי ידוע שאמר אייב לינקולן אמר את המשפט הבא, אתם יודעים. הוא אולי היה יהודי, אבל הבן אדם טוב היה אוהב ישראל, הוא טוען. אפשר לרמות קצת אנשים כל הזמן, אפשר לרמות את כל האנשים קצת זמן, אי אפשר לרמות את כל האנשים כל הזמן. אז אם כן, אתה אומר דברים נגד כל העולם, לא בדעה הזאת, תראה מה שהולך עכשיו בכדורגל עכשיו בגיאורגיה. כולם מחפשים, הכדורגל, זה נתן, נחזק את עם ישראל, ננצח, תראו מה זה. איך אתה יכול להגיד כזה דבר? הכל חיים באשליה, זה שטויות, איך, 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 איך יכול להיות כזה דבר? זה לא מסתדר עם אייבלין קולן. אז אומרת, תשמע. אז אומרת, תשמע, כל הכלכלה העולמית מבוססת על רציונל שפועם בקרב בני אנוש. שככל שישיגו יותר כסף, כך יהיו יותר מושרים. הם יותר בריאים, יותר שמחים, יותר עליזים, כולם יאהבו אותם, כל הבעיות ייפתרו, אני ארוויח בלוטו, הכל ייעלם תחת מטר של דולרים. אני שואל אתכם, אתם מסכנים פה, עשירים או לא עשירים, אתם, זה נכון או לא? זה נכון שזה, שזה הכסף עושה כל כך חשוב? בקיצור, אז ככה, הלסתות שמתו את עצמם, והתרחבו כדי חיוך, כולם צחקו, מה הכסף כל כך חשוב, כל כך חשוב? נו, אמר המרצה, אתם רואים, יש לכם ראיה שאפשר לרמות את כל האנשים כל הזמן. זה הוכחה מוחצת שהעולם כולו מתבסס על שקר ומרמה. אילו היו אמרו בכל לבחול את זה, אין סוף שמחלט על זה.
זה
הסכנים.
הנשם, זה משהו, הוא מדבר על חב"ד, על הנקודה הזאת, שהם אומרים כאילו שהעולם לא קיים, שהכל זה דמיון, אז יש לו...
אבל הבעל התניא אמר שהוא מסתכל לשכן, הוא רואה את האין סוף שמחיה אותו. אז הוא רואה את זה, אז מה אפשר להגיד על זה? אנחנו לא רואים. הוא חשוד בשקט.
אבל הלשם ראה שולחן, מה אני אעשה?